השבת נפתחת פרק חדש, הנהגה חדשה בקריאת התורה, מה שנקרא ארבע פרשיות. אז עלי, אותם ארבע פרשיות שקוראים אותם נניח מסביב לחודש אדר או בקרוב למסוף שבט עד ראש חודש ניסן, השנה חל ראש חודש ניסן בשבת. אליבא דאמת, כל אחת מהפרשיות הללו היא פרשה בפני עצמה, בלי קשר לחברתה. באחד באדר משמיעים על השקלים, פרשת זכור, הימים הללו נזכרים ונעשים, שבה הדגשה קודם של הזיכרון ואחר כך של העשייה, ולכן קוראים בשבת את המצווה לזכור את מצוות מחיית עמלק, וביום הפורים עצמו מקיימים את המעשה של המחייה. הפרה היא פרשה בפני עצמה של ההכנות לתארה לקראת חג הפסח, ופרשת החודש היא מדברת על ההכנות הממשיות, משכו קחו לכם איסה לבית אבות סל הבית. אז נמצא באמת שארבעת הפרשיות כל אחת בפני עצמה היא מצדיקה את קביעתה באותם השבתות, אם כי כמובן שאפשר להראות בו גם את היסוד המאחד במצוות הבאת שקלים לעומת היסוד של הפרט במצוות זכירת מחיית עמלק לעומת החובה של פרה וכו', אבל אלה פרשיות שאנחנו לא עוסקים בהם עכשיו. דהיינו, הבנת ארבעת הפרשיות הללו כהכנה גדולה מסוף שנת החודשים לקראת החודש הזה לכם. פרשת שקלים יש לה מעמד בפני עצמו מבחינת המקור ההיסטורי שלה. בלשון בת ימינו נאמר שהשנה התקציבית של המקדש מתחילה בחודש ניסן. חדש ואבי קורבנות מן החדש, דהיינו מן הכספים שעומדים לרשות הגזברים במקדש צריכים להביא קורבנות, קורבנות ציבור וכל הדברים המתלווים בזה מחובת הציבור החל מראש חודש ניסן, מהכספים של המגבית החדשה. כדי לדאוג שהקופה תהיה מלאה, אז באחד באדר משמיעים על השקלים, דהיינו במשך שבועיים ימים מכריזים שכל אחד יכין את מחצית השקל להביא למקדש, והחל מתתווה באדר, כמו שהמשנה אומרת, הגזברים יושבים במדינה וגובים את מחצית השקל מכל אחד. באחד באדר מכריזים על השקלים. אז באמת כשראש חודש אדר חל בשבת, אז ההכרזה היא יותר מהותית באותה שבת. אבל גם אם ראש החודש יחול באחד מימי השבוע, אז בשבת שלפני ראש חודש, פרט לקריאת התורה, במקרה שלפנינו זה פרשת משפטים, אז קוראים בפרשת כתיסה, דהיינו כש כל אחד חייב להביא מחצית השקל. אז למעשה הקריאה הזאת היא המהווה משהו שדומה למה שהמשנה אומרת, מכריזים על השקלים. כיצד מכריזים? מכריזים בקריאת התורה, אומרים שכתיסה את ראש בני ישראל, אז כל אחד חייב להביא את מחצית השקל, עשיר לא ירבה ועדל לא ימית, לתת מחצית השקל. הדבר המעניין הוא שלמרות שהמשנה מסכת שלמה במשאת שקלים, רמב"ם הלכות שקלים, הלכות מפורשות, וכשחרב המקדש עדיין אנחנו נוהגים בזכר למחצית השקל, ובתפוצות ישראל מקובל שמעמידים קערות לפני קריאת המגילה עם הממרה של ריש לקיש, למה אמרה התורה להקדים את השקלים לשקליו של המן. השקליו של המן 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו את השקלים שלכם ומחצית השקל שלכם היא אמורה לנטרל את ההשפעה של הכתרוג של המן. דהיינו, מחצית השקל לפני קריאת המגילה זה הזכר למחצית השקל שהיו שוקלים במקדש. אז נמצא שלמעשה, למשל, הרמב״ם בהלכות שקלים פותר ואומר, מצוות עשה מן התורה לכל אחד ואחד להביא מחצית השקל. היינו מצפים שכך יהיה כתוב בתורה. בתורה נדחקו הראשונים למצוא בדיוק מה זה כופר נפשו, מה, כשקוראים בתורה בפרשת כתיסה, שהיא הפרשה שנקראת פרט לפרשת השבוע, פרשת משפטים, קוראים בה גם כדי להזכיר את חובת מחצית השקל, אז צריכים להתאמץ ולדייק בכתובים, למצוא בכתוב איך בדיוק מתנסחת המצווה. אז רש"י לימד אותנו ששלוש מחציות מדברים פה וכולי, אבל על כל פנים האזכור שלה הוא בצורה עמומה. הדבר המפליא הוא שגם ההפטרה שמספרת על שלבים בגביית אותה מדבית למימון צורכי המקדש, גם היא מספרת בצורה לא כל כך ברורה על מה שקרה. וכשקוראים מה שהיה בנניח כמעט אמצע ימי הבית הראשון, נניח כ-150 שנה אחרי שלמה, כשהיה צריך כבר לתקן את הבית או להשלים כל מיני פגמים שנבעו בו, אז יואש תיקן את התקנות שלו, ולא כל כך ברור איך התקנות הללו משתלבות ומה הייתה המחשבה הראשונה של יואש ומה היה אחר כך כשהעמידו שם את התיבות, את הארונות, בלשון חז"ל את השופרות הללו, דהיינו הארונות בצורה כזאת שאפשר רק להכניס ולמנוע גם את ההוצאה של הכספים. אז יש מישהו שסיכם את השלבים הללו, אקרא מתור מה שכתוב. על ידי ההנהגה הפרוצה של התליה ובניה נראו פרצים בבית השם. דבר התיקון נעשה נחוץ ודחוף ולא סבל דיחוי עד שהתקבצו האמצעים לכך. בדרך כלל כשהיה צורך אז היו מכריזים מגביות חירום וכו' וכו', אבל פה כיוון שזה הפרצות הללו ניבאו והיה זקוק לטיפול דחוף, אז לפיכך פנה יואש אל מקרי הכהונה, כלומר אל הכהנים נשואי פנים מבני סיעתו של יהוידע הכהן, שיש להם שיתופי היכרויות והוקרה עם בתי אבות בישראל, ועשה עמהם חוזה ואמר ככה: אתם תתחילו מיד בתיקון מכספכם שלכם, ומה שיתווסף במשך הזמן יהיה על חשבון הכספים שתוציאו, והקנה להם מתחילה את כל מותר הכספים מנותר הנדבות. כך היה הדבר נוהג במקדש 22 שנה. אבל בשנה 23, כפי שמסופר אצלנו בהפטרה, לא יכלו הכהנים לעמוד בתנאי התיקון, ההכנסה נתמעתה, וצורכי עצמם היו מרובים ולא תקנו כמה שצריך. ואז הנהיג יואש סדר חדש, והוא עליו מודגש בהפטרה. או אז נקבע סדר חדש. התרומה השתלשלה ישירות לארון שנקבע סמוך לכניסה, ומשם נלקח לאחר מכן הכסף לצורכי המקדש. סדר זה שימש כבית אב וכדגם למה שנזכר בתקופה מאוחרת יותר במסכת שקלים על ארונות בדימוי שופרות שהיו במקדש לצורך איסוף כספים למטרות שונות והחזקת המקדש. דהיינו, יש לפנינו שינוי ש התחשב במצב התקציבי של המקדש, התחשב גם בעובדה שהייתה תקופה מאוד מאוד לא סימפטית של התליה, והרי יואש עצמו מחוויות הילדות שלו הכיר בזה, כי הוא מצא מחסה בתקופת הינקות שלו בעזרות במקדש, אז הייתה לו כביכול הכרת הטובה מיוחדת אישית לבית הזה שבחסותו הוא ניצל, והיה צריך לשפץ אותו. אז יואש נכניס את עצמו לתגר הזה, וגם בדק עם הכהנים אם הם עושים את מלאכתם, ומכיוון שההוצאות התרבו על האפשרויות של הכהנים לחסות אותו, אז הוא אמר נעשה דבר אחר, נקבע שכל אחד תורם, והתרומות הללו יצטברו לסכום ומהם יתקנו את המקדש. אז בהפטרה שלנו יש סיפור המבדיל את התקופות השונות, והמספר איך למעשה שיתפו את עם ישראל כולו במגבית המיוחדת הזאת, שמכאן ואילך הפכה לתקן קבוע של איסוף כספים. בצורה מעניינת יש לזה השלכה כמעט עד לימינו. דומני שאולי עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כשאחד מעשירי רוסיה גילה שגדולי ישראל ראשי ישיבות נוסעים ממקום למקום ומנסים לקבץ כספים, ולא תמיד זה היה כמובן מלווה בצורה נעימה, אז הוא בא אל החפץ חיים ואמר לו שהוא מוכן לעשות משהו אחר. כמה סכום כסף צריך בשביל להחזיק את כל הישיבות כולם בליטה וברוסיה? הוא יממן, הוא יבנה קרן, ומתוך זה יממנו את צורכי הישיבות, וימנע הביזיון הזה של שדרים וגדולי ראשי הישיבות שהם חזרים על הפתחים לאסוף כסף להחזקת התורה בישראל. לכאורה רעיון כל כך יפה ואלגנטי. אמר החפץ חיים, הוא לא בעד זה. נכון הוא שזה לא כל כך נעים מבחינתם, אבל זה נותן לכלל ישראל הרגשה שהוא שותף להחזקת התורה. אם יהודי אחד נותן לרבי בעל הנס, יהודי אחד נותן לטובת עניי ארץ ישראל, אז גם אם נותן פרוטות, וגם התהליך כולו הוא די מורכב ומסובך ואפילו קצת בעייתי, אבל כל אחד יש לו הרגשה שהוא שותף למפעל הגדול. דהיינו, השיתוף הזה, המחויבות הזאת, שכל בית, שכל משפחה, שכל אמא, שכל ילד ירגיש שהוא חייב לתת גם הוא משהו למקדש. היסודות המופלאים הללו הם למעשה כתובים בתורה במילה אחת. כל הפקודים, כל אחד נותן, מה שנקרא בהפטרה שלנו כסף עובר, ומה שהגיע לתקנה, תקנתו המופלאה, שאחר כך נתנסחה גם במשנה וגם במסכת שקלים, שכל אחד ואחד מישראל רואה עצמו מחויב, ואכן הוא נותן את התרומה שלו לצורך החזקת המקדש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.